טוב. אנחנו בסימן רשבית, תחילת הלכות ברכת הפירות, גמרנו את ענייני הסעודה ואת ענייני הזימון וצורת האכילה ונימוסים בסעודה. בקיצור, ראינו הרבה איך אדם צריך לאכול, לא פשוט לאכול, זה מורכב, כל האכילה היא מורכבת. עכשיו הגענו לאפרטיב, מה שנקרא, זאת אומרת, אחרי שגמרנו גם ברכת המזון, צריכים עכשיו, במשך היום, מנשנשים פירות. אז שאלה היא, מה מברכים על פירות? כמובן שחכמים, כשתקנו את הברכות, הם השתדלו ליצור או לתקן ברכות ככל שיותר ספציפיות. זאת אומרת, קריטריונים ברורים לדברים על פי שיטת ודרך הגידול בצורה המדויקת ביותר. כמובן שיש ברירת מחדל. כמו בכל דבר בחיים. אין דבר כזה, רק אירוע אחד אפשרי. ואם בן אדם לא יודע, יותר נכון, אני לא, שלא ניתן. אם יש מציאות לא ברורה של איזשהו מוצר, אז כמובן שאנחנו נלך לברכה הרחבה יותר, המאכלסת יותר מוצרים. אבל תמיד אני אשתדל לברך על כל דבר את הברכה המיוחדת, המבוררת לו. דוגמה אנחנו ניתן, יש לנו ענבים. ענבים הם גידול של עץ. על אף שהגפן היא נשרכת הרבה פעמים, או שהיא מודלת, היא לא גזע שעומד, אבל בהגדרה שההלכתית, לגפן יש גזע. למה? זה עמוד, לא משנה אם הוא עומד או שוכב, שלא מתחלף, ומשנה לשנה ממנו יוצאים ענפים שהם גורמים לנתינת הפירות. והוא רב שנתי. זה הגדרה של עץ. הגזע הזה הוא גזע יצוק, עומד, הוא לא חלול, מלא, וממנו יוצאים הענפים והפירות. זה הגדרה של עץ. מה לא נחשב עץ? שיח. דבר שהגזע שלו לא מתקיים משנה לשנה. יש הרבה ירקות שפשוט הם מתחלפים. מה גם שהם לא מחזיקים הרבה זמן, אבל בכל זאת גם הם מתחלפים. ולכן, גפן שאנחנו מגדירים אותו כעץ, אם אנחנו אוכלים את פירותיו, כי אני רוצה לאכול פרי של עץ, מה אני מברך? ברוך אתה השם. אלוקנו מלך העולם, בורא פרי העץ. למה? כי זה תוצר של עץ. אני מוסיף עוד קריטריון ואומר, ואני נתתי את העץ לטובת פירותיו. זה הפרי שלשמו אני נתתי את העץ. כי יש הרבה פעמים נספחים. למשל, מה שנקרא בלשון חכמים במסכת ברכות, קורה. קורה, בלשוננו היום, נקרא לבבות דקל. לבבות דקל זה תוצר של עץ הדקל, התמר. אבל הוא לא הפרי, הוא נספח. ואז השאלה היא, האם הוא יורד בדרגה אחת, הוא נברך עליו בורא פרי האדמה, או שנברך עליו שהכל נהיה בדבר. וזה סוגיות ארוכות במסכת ברכות. כן, כן. זאת אומרת, ברור לנו שבורא פרי העץ לא נברך עליו. אתה רוצה, ניקח משהו הפוך לחלוטין. מי שקונה מקלונים של קינמון ואוכל אותם. יש שאוכלים כאלה מקלונים. יש כאלה שים את זה בתה לטעם או באוכל לטעם ומוצאים את זה אחר כך. מקלונים האלה, מה מברכים עליהם? קינמון. יודע על מה אני מדבר? יש כאלה מין נקרא מגולגלים כאלה.
זה
קליפה
של עץ.
זה קליפה של עץ, כן. אבל כל מה שנטו את עץ הקינמון בשביל מה? בשביל הקליפה. אז זה הבדל. בסדר? עלי גפן. מה מברכים על עלי גפן?
על
הייתה בשביל זה, לכאורה צריך לברך על זה בורא פרי העץ. אבל מצד שני זה לא פרי. אז פה יש לנו בעיה במוצר. יפה. לשים לב לזה רציני, שיש בעיה במוצר. כשיש בעיה במוצר, אני הולך לדרגה הנמוכה יותר. אני מדגיש את הדבר, כי זה, עוד מעט אנחנו נראה את הדברים. יש כאלה, אני אגיד את זה כבר, יש כאלה שכשלא יודעים מה לברך, מה אומרים? שהכל פותר הכל. מכיר את המשפט הזה? זה משפט אמיתי שקרי. זאת אומרת, מצד אחד הוא אמיתי, מצד אחד הוא שקר גדול. כי אומר המשנה ברורה, אנחנו אומרים שהכל פותר הכל כשלא יודעים מה לברך על המוצר מצד המציאות. אבל אם יש בן אדם שלא יודע מה לברך על איזשהו מוצר, מצד ידיעת הדין, הוא לא יודע, אין לו, בדיוק, אין לו זכות לאכול עד שילך וילמד. והיום אנחנו נאמר, אין לו זכות לאכול עד שישלח אס-אמס. ואז הוא ידע מה, אין אתמול, איפה היינו? שלח אליי מישהו שאלה, מה מברכים על מוצר מסוים? אסור לגוע בזה, זה שם צלצל. מה מברכים על מוצר מסוים? מה מברכים על מוצר מסוים? אז הוא קיבל תשובה. פעם באמת, כשהיו רוצים לדעת מה מברכים על מוצר מסוים, מה היה צריך לעשות? לבוש נעליים, מעיל, ללכת לרב, להביא לו את המוצר, לשאול אותו מה לעשות, לחזור הביתה, הלך התיאבון כבר. היום מגדילים את התיאבון, מתוך המסעדה מתקשרים. הרב, דבר מסוים, אנחנו יושבים לאכול, מה עושים? בסדר? חיים קלים, ברוך השם, אנחנו חיים בשמנת. מה עם הקצף ככה קצת? הוא מכביד לנו על הראש, הקצף, ראש דובדבן, כן. אבל בסדר, ברוך השם. בכל מקרה אני אומר לשים לב לעניין הזה, שהכל פותר הכל, הכוונה היא, כשיש לנו ספק במוצר, ספק דיני. אבל אם יש ידיעה קלוקלת או חוסר ידיעה, ספק בידיעה...
מה, במציאות?
לא. אם זה ספק במציאות, שהכל פותר. אבל אם זה ספק בידיעה של האדם הפרטי, אסור לו לאכול. ואת זה אנשים לא יודעים. לכן אמרתי שהכל פותר הכל זה אמת. אבל זה גם שקר. זה אמת כשיש בעיה במוצר, וזה שקר כשהאדם בעייתי, כשהאדם לא יודע. הוא צריך לשבת וללמוד. יחזיק את הדבר ביד, יפתח שולחן ערוך, ילמד 3-4 סימנים, עד שידע מה מברכים ואז הוא יברך. זה דבר שצריך לשים לב אליו. לכן, התחלנו עם הגפן. הגפן יש לה פירות, הפירות הם ענבים. על הענבים אנחנו מברכים בורא פרי העץ. אבל... אם אני עשיתי מהענבים האלה יין, כיוון שיין יש לו חשיבות, אני מצמצם את הברכה. אני לא מברך על יין בורא פרי העץ. אני מברך על יין בורא פרי הגפן. או גפן. בכל מקרה, אני מברך ברכה מיוחדת. למה? החכמים אומרים לי, כשיש דבר חשוב, אני אהיה מעוניין יותר לברך, להודות לקדוש ברוך הוא על דבר ספציפי מיוחד, אותו דבר זה בחיטה. על החיטה עצמה אנחנו מברכים, כל עוד היא בצורתה המקורית, בורא פרי האדמה. תחנו אותה, עשינו מן הלחם, אנחנו מברכים, המוציא לחם מן הארץ. אבל אם תחנו ועשינו מן העוגה, מברכים בורא מיני מזונות. ומי שאוכל קמח, לא קמח שלנו לבן היום, כי אז צריך לפני כן כבר להזמין אמבולנס, כי אחרי כן כבר אי אפשר. קמח הלבן הזה הוא חונק, הוא הקמח של חכמים, כזה, מה שנקרא 100% מלא, שהיינו שמים פעם קמח מצה כזה עם סוכר ואוכלים, זה היה מטעמים של פסח.
זה נקרא סולת לפי...
כן, כן. זאת אומרת, אנחנו מדברים על מציאות שהיא מורכבת, א', על הגרעינים מברכים בורא פרי האדמה, על הקמח, שהכל נהיה בלבאו, על העוגות בורא מיני מזונות ועל הלחם המוציא לחם מן הארץ. הכל בא מחיטה. למה? כי חכמים רוצים, כל דבר שיש לו חשיבות, שיש לו דבר מסוים מיוחד, נברך לקדוש ברוך הוא על הדבר המיוחד הזה. בסדר? ולכן חשוב לנו לברך ספציפית. והיה האם בדיעבד ברכנו משהו אחר, והיה האם יש לנו ספק במוצר וברכנו ברכה יותר רחבה, פה אני אומר, בסדר, יצאת ידי חובה, לא צריך לברך שוב. ולכן אני אומר ככה, אם מישהו ברך על ענבים בורא פרי האדמה, מה הדין? יצא ידי חובה, הוא צריך לברך שוב. למה יצא? כי הוא לא שיקר, הוא אמר דבר נכון. נכון שהפירות האלה הם יוצאים מהאדמה, כי העץ כולו גדל באדמה. אבל אם על תפוחי האדמה הוא יברך בורא פרי העץ, מה הדין?
שקר.
שקר, ענה ואחיו ואלוקיו. הוא יברך בחדה, מדוע הברכה היא לא נכונה. בסדר? נשים לב. אז אם יש לי ספק באיזשהו מוצר, באיזשהו גידול, האם הוא עץ או שהוא אדמה, מה אני אברך עליו?
אדמה.
בורא פרי אדמה, מדוע?
זה
כולל. כי פה ברור אני יוצא ידי חובה.
אמרנו, תעשה ככה עם
שאלכון. עוד פעם, זה בדיעבד כשאין ברירה. כשהמציאות היא לא ברורה. אנחנו מדגישים שוב. המציאות לא ברורה, לא הידיעה האישית שלי.
הדוגמה שאמרתי כרגע.
כן.
שלא יודעת הדוגמה שהוא מסופק מהברכה?
בננה. עץ או שיח. מכירים את המחלוקת, נכון? כן אורלה, לא אורלה. בסוף מה אמרנו? שזה אדמה. לא, בסוף אמרנו שזה לא אורלה. אחרי שזה לא אורלה, יכול להיות שזה עץ שהוא לא אורלה? לא, אז מה אנחנו מברכים? בורא פרי האדמה. זהו. על בננות לא, זה לא מופיע בספרות, כי זה לא מוצר ישראלי. יש שם לגבי הצלף, יש לו שלושה אביונות, כתף משהו אחר. בסדר. בכל מקרה, אני אומר, אנחנו משתדלים לקחת את הברכה היותר מבוררת. אם ירדתי במדרגה אחת, ירדתי. זה שאני יורד במדרגה, לא יקפוץ מכל הסולם. עד למטה. בסדר? לכן אני יורד בדרגה אחת. נכון. אני מדגיש ואומר שוב, את כל זה נראה בפנים. שאם מישהו ברך, אומר, ככה נפסק להלכה. בורא מיני מזונות, על כל דבר יצא ידי חובה, חוץ ממים. למה? כי כל דבר הוא מזין. כל דבר הוא מזין.
חוץ ממים.
מלח לא בריא בכלל. מלח לא מברך, זה לא ברכה. לא מברכים, לא מברכים. מי מברך על מלח? מי מברך על מלח? פתאום מברכים, לא מברכים על מלח. לא מברכים על מלח. בסדר? אבל כל דבר הוא זן חוץ ממים. לכן אם מישהו לקח ביד תפוחי עץ וברך עליהם, בורא מיני מזונות, יצא ידי חובה. לא, יצא ידי חובה. לכתחילה אנחנו מברכים את הברכה המבוררת, המדויקת ביותר.
לא,
לא. אם מישהו ברך, זה הלשון של ההלכה, אם מישהו ברך בורא מיני מזונות, יצא חוץ ממים, כי כל מילה זין.
אולי כאן הפתרון לסוגיה שהרב הזכיר מקודם בקשר שהכל פותר הכל, שזה אמת בשקר, אז מי שבאמת לא יודע את הברכה, שיברך מזונות?
לא. אז מה שאני ניסיתי לומר זה שכל מה שאנחנו נותנים לאדם אופציה לברך ברכה אחרת מהברכה הספציפית, זה כשיש ספק במוצר. גם כאן אני אגיד את אותו דבר, שספק הוא במוצר. אם יש ספק לאדם בידיעה האישית שלו, אומר המשנה ברורה, אין לו זכות לאכול, שילך ללמוד ואחר כך. אין מקום לעמי ארצות בעם ישראל. שילמדו, לפחות מה לברך. והיה אם אדם ברך ברכה מסוימת, אני יכול לומר, יצא או לא יצא. זה כן. ברך שהכל יצא, גם במים. ברך מזונות יצא, לא במים. ברך בורא פרי העץ על יין, על יין, יצא ידי חובה. ברך, בורא, פרי, העץ, על בננה, על קולורבי, אני יודע מה, סלק, תפוח אדמה, גזר, לא יצא. אבטיח, חשב שזה פעיני, השבוע. בא מישהו לברך, היה סלט פירות. באיזשהו מקום היה איזה שבע ברכות, והביאו סלט פירות. אז מישהו שאל, אננס, בורא פרי העץ? לך תספר לו שאננס הוא גדל ככה, בגובה כזה, 30 סנטימטר על הרצפה, ובתור קוץ. זה קוץ, שיח כזה, כמו קוץ. אפילו גידלתי כזה בסלון פעם. אננס. אז בסדר. לכן אני אומר, אם אני חושב שאבוקדו זה האדמה, נשגיפר לך, כמו שהוא. לא, לא מת. אפשר, ברך בורא פרי האדמה יצא ידי חובה. אבל אם הוא חשב שאננס זה בורא פרי העץ, הוא בתסבוכת. כי אם הוא ברך בורא פרי העץ על אננס, מה הוא צריך לעשות עכשיו? להגיד ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד, כדין ברכה למתנה, ואחר כך לברך את הברכה הראויה. צריך לשים לב לסדר שיש לנו. והברכה הכי הכי כוללת, הכוללת ביותר, שכל דבר נכנס בה בסופו של דבר, אם זה נעשה, היא ברכת, שהכל נהיה בדברו. או הגרא נהיה בדברו. בסדר? זה דבר שצריך לשים לב אליו. אבל כששואלים אותי מה לברך, אין דבר כזה לברך על ענבים בו שהכל נהיה בדברו. אסור. כי זה בורף, אתה לא יודע מה מברכים על ענבים. פעם ראשונה בחיים ראית ענבים, חשבת שזה כזה גדל על הרצפה, לא ראית את הגזע. אדם שלא יודע, תלך תלמד. תשב תלמד. איך? כן, אמר, כל דבר שברך בורא מיני מזונות יוצא חוץ ממים. וגם אם ברך שהכל נהיה בדברו, יצא ידי חובה. בדיעבד. הרי שואלים אותנו מה לברך כשיש לנו שאלה. אם השאלה האישית שלך, אל תאכל. קשה לומר, אבל אל תאכל. בסדר?
תאכל בתוך
סעודה, תאכל... זה גם בעיה, כי מה תאכל ענבים בתוך סעודה? מה, אתה ירושלמי? אתה ירושלמי של פעם? שאוכלים ענבים עם גבינה מלוכה ולחם? או אבטיח עם גבינה מלוכה ולחם? בסדר, ככה אוכלים. אבא, זכרונו לברכה. בקיץ אוכלים אבטיח עם גבינה מלוכה צפתית כזאת ולחם. או ענבים. ובחורף, בצל יבש, עם... זה האוכל, מה? אנחנו מפונקים היום. דרך אגב, לכן כף החיים כותב שעל אבטיח בכלל לא מברכים. שתי סיבות. א', תמיד הוא תפל לסעודה, כי אוכלים אבטיח עם לחם ובינה מלוכה. כף החיים גר פה בירושלים. נפטר בתפרש צדיתת. תפל תמיד, ואני חושב תפל, לא חושב, כאילו. ודבר שני הוא אומר, רוב מקשאות האבטיחים נמצאות במצרים. ובמצרים, מקשאות האבטיחים הם בשביל הגרעינים. הם בכלל, ואז אם משהו לברך, זה לברך שהכל על האבטיח. כי עיקר הגידול בשביל מה הוא?
הגרעינים.
של הגרעינים. היום מגדלים אבטיח בלי גרעינים. זה ברור, אבל זה. עכשיו תראו, עכשיו אפשר להגיד שהכף החיים לא צודק. אנחנו לא נוהגים היום כמו הכף החיים. מדוע? לא שהוא לא צודק, אלא שהמציאות, החיים שלנו, השתנתה. וההלכה נשארת קבועה, וזה נכון לכל דבר בחיים. ההלכה קבועה במציאות משתנה. אני מיישם את ההלכה הקבועה במציאות המשתנה. זה תפקיד הפוסק. אין שינוי בתורה. ולעולם גם לא יהיה. כי תורה היא תורה משמיים. ואם התורה היא משמיים, אז הקדוש ברוך הוא צפה את כל הדורות מראש. אלא אם כן יבוא מישהו ויגיד שהקדוש ברוך הוא גם לא יודע דברים, אבל אז יש פה יסודות אחרים שצריך לדון בהם. יסודות אמונה יסודיים. אבל אם מישהו אומר שתורה היא משמיים, ממילא היא רלוונטית, אקטואלית, מעשית, כל הדורות כולם. מה שמשתנה, המציאות משתנה. לכן אם יש מישהו שיבוא ויאמר היום, ויש כמה אנשים כאלה, כמה קבוצות של קבוצות שימורים, קוראים את זה? קונסרבים, קונסרבטיב, לא יודע. קונסרבטיב, איך זה נקרא? קבוצות שימורים כאלה, כן, קונסרבטיבים. אז הם אומרים, לא, זה לא אקטואלי, זה לא רלוונטי, זה לא פה, זה לא שם. היסוד בינינו לבינם זה האם תורה היא משמיים או לא. מי שאומר דבר כזה הוא אומר, תורה לא משמיים. אדם כתב אותה, אז זה היה נכון ועכשיו זה לא נכון. זה היסוד, הנקודה הראשונית, היסודית, בינינו לבין האנשים שמנסים לחדש בתורה. אנחנו לא מחדשים בתורה, אנחנו מיישמים בתורה. בסדר? זה נקודה עקרונית. היא קשורה לא רק לברכות, היא קשורה לכל דבר. וכל מי שיבוא היום ויגיד, חידושים והמצאות, ואנחנו יכולים לשנות משהו מדברים ברורים שנכתבו על ידי קריטריונים הלכתיים של חכמים, הוא בעצם רפורמטור וייכנס לקונסרב, כן.
אבל חכמים עצמם, כאן יקום יום ביתים יותר גדול בעניין, או בחוכמה, מאשר שקרבו בזמנם את מדעי הלשונים, כן יכולים לשאול את מדעי
הבא. סליחה שאני אומר.
כי זה דרבנן.
אין מישהו גדול בחוכמה יותר ממני. אתה מכיר את זה? יש היום כמה אנשים כאלה.
יקום מן היום מן הימים.
הוא קם, הוא קם, קם הוא כבר, קם הוא כבר כאלה. ביום מן הימים קם הוא כבר. לחדש דברים בתורה ולפרוץ גדרי תורה ולהגיד...
הוא
אומר
סנהדרין בבית הגזית.
סנהדרין בבית הגזית. בסדר, בעזרת השם, אני מתפלל שזה יהיה. ובואו נראה מה הם יעשו. ניפגש שם. על מדרגות הרבנות. ונראה מה יהיה. בסדר? בינתיים זה לא היה, אז אני גם לא יודע מה יהיה. ספקולציה. בסדר? סימולטור. מה יהיה אם יעשו א' וב'? בינתיים זה לא. עכשיו, מה יעשו חכמים? על דברים שהם גזרו. אין בית דין יכול לבוא ולבטל דברי בית דין חברו. אלא מכן גדול ממנו בחוכמה ובמניין. אבל לא דברי תורה. אני מדבר על דברי תורה גם, שיש אנשים שזה גם... וגם לרבנן, נכון, נכון. אני אמרתי מפורש שאני כבר התפרסתי מברכות בלבד. אני כבר דיברתי על כל המערכת. כללית, כל מציאות החיים התורניים שלנו. מציאות החיים התורניים שלנו היא מציאות משתנה בעולם קבוע. תורה קבועה, הלכה קבועה, בעולם משתנה. יישום בלבד. יבוא מישהו ויגיד, אחרת אינו אלא מטמיע. פורץ גדר. שיזהר מהנחשים. בפרט בשפלה יש הרבה נחשים. שיזהר מהם. בסדר? יושב, יודע על מה אני מדבר, אתה תבין אותי? בסדר, ברוך השם.
לא ככה אני תהלתת בין מיישים
ונמשים. יישום זה אומר לקיחת עקרונות קיימים והתווייתם על גבי המציאות הקיימת היום שהיא משתנה. חידושים זה אומר שינוי בעקרונות. אבל זה ברור.
מה שמשתנה זה המציאות.
רגע, אני אקח דוגמה. מישהו יצר איזושהי... מערכת אופטית לטובת איזה נשק, מכשיר, לא יודע מה. בא מישהו ומיישם אותה להבטחה בבית. כמובן שהוא צריך לפתח מכשיר שונר, אבל הטכנולוגיה היא אותה טכנולוגיה. היא רק יישומית לתחום אחר. טכנולוגיה לרפואה שהופכים אותה טכנולוגיה לגידול בצמחים. כל מיני אמצעים שקיימים, ואני בסך הכל לוקח את אותה טכנולוגיה, מיישם אותה למקום שונה לחלוטין, אבל זה אותו דבר. זה ההבדל. האם לוקח את אותה, את אותם עקרונות, אותם יסודות, אותם כללים, ואומר, עכשיו איך זה מתבטא פה? או שאני אומר, שמע, הכללים האלה כבר לא רלוונטיים. הם היו נכונים לתקופת האבות. או לפני כן, אני יודע מה. זה מבחינתנו האדם שאומר שהתורה לא משמיים. כי אם התורה היא משמיים, מי כתב אותה? הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא נסתר מעיניו איזשהו דור? כן, דור גדול כמו שלנו, כל אחד מחזיק שני מכשירים בכיס ועוד לפטופ ביד ומחשבון. בסדר, ברור מה אני אומר. הדור שלנו, מה אתם מדברים? מי צפה דבר כזה בכלל? פלאי הטכנולוגיה. רובם זה יישומים של דברים שקיימים כבר. איך אומרו פעם? את הגלגל אף אחד לא ממציא.
אם יש בדוגמה
שקודם
נתן, אז לגבי המערכת האופטית, אז מה זה חידוש?
אז לגבי?
המערכת האופטית.
הפיתוח הטכנולוגי, זה לא חידוש, זה פיתוח. אבל ברגע שאני לקחתי את המערכת האופטית הזאת, שמתי את זה פה, שמתי את זה פה, שמתי את זה פה.
מה זה חידוש?
מה?
זה יישום, מה זה חידוש?
החידוש, מערכת חדשה לחלוטין, זאת אומרת טכנולוגיה חדשה. תן לך דוגמה. הדור הבא של הפלאפונים. עדיין זה לא יישומי, אבל זה כבר קיים. להעברת ריחות דרך הפלאפון. לא העלית על דעתך את זה. זה חדש. בסדר? הרי פעם שחשבו על להעביר תמונות, מישהו חשב על זה? מישהו מסכן, אכל קש מזה, אני מכיר אותו, אבל כן לך מישהו ו... כל סוגים של יתושים שעוקצים, הם בורחים מקולות ברמות מסוימות.
תדרים.
תדרים, בדיוק. תדרים מסוימים. כל סוג של... הם התחילו לפתח טכנולוגיה כזאת, שאתה אומר באיזה אזור סביבה אתה נמצא, ולפי זה הם שולחים לך תדרים שמופצים מהפלאפון, ואז אתה יכול לישון בשקט. בלי אלטוש ובלי כל החומרים האלה שצריך למרוח.
הם כבר יודעים את
ה... יודעים כל סוג של... כל סוג של יתוש, יודעים איזה דציבלים, איזה תדרים הם מניעים אותו החוצה. יש יתושים של השפעה, יש יתושים של מים, יש כל מיני סוגים בכל העולם. יש בהודו, יש בזה. אתה רק מציין את המקום שלך, כללית, נוצדיק, אם אני יכול להקן אותך, ובאיזה סביבה אתה נמצא, סביבה שביצה, סביבה שזה, באזור הזה, הם יודעים מה קיים, עוברים לך ישר. אני מכיר את האנשים שפיתחו את זה. ברגע האחרון, כנראה אחד השותפים החליט להרוויח יותר, מכר את זה ליפנים באיזשהו מקום, והם הוציאו את זה חלקי. ברגע שהוציאו את זה חלקי, כבר ה... פטנט נמצא במקום אחר. ואחר כך הם רבו ביניהם. מי באמת הלך ו... גילה את הטכנולוגיה שארבע שנים עבדו על זה. חמש שנים. איזה שני מכיר, פה בירושלים. מכון לב. בסדר? אז זה דבר חדש. את היישום עכשיו יכולו לשים בהרבה מקומות אחרים. אז זה פיתוח. אנחנו מדברים על תורה שהיא קבועה. אני צריך רק ראוי לראות איך זה נמצא בפנים. וכמובן, המציאות משתנה. ולא כנס פה להרבה פרטים, כי הרבה דברים משתנו. ההתייחסות לשעון שבת, ההתייחסות למחשב השקיה, ההתייחסות למקררים. הטכנולוגיה משתנה. טכנולוגיית הקירור שלפני 25 שנה, היא שונה מהטכנולוגיה של היום. ידוע הדבר?
אז מי שמשתמד נוסק חידושי תורה, הוא מקבל לי בעצם ניסויים.
בדרך כלל חידושי תורה אנחנו מדברים על הבנה, הבנה על פי יסודות קיימים בסוגיות בלימוד, לא בפסיקת הלכה. בסדר? אני להגדיר את הדבר. עכשיו אנחנו בשיעור הלכה. אבל זה הבדל גדול. טוב, בעזרת השם אנחנו נראה בפנים גם, עוד לא פתחנו את הסעיף, נכון? וזהו, זה... יש לנו זמן, חמש דקות. על כל פירות האילן, מברך בתחילה בורפר יעץ. דרך אגב, מי שניקד, ניקד בדור האחרון, אז כך שאני לא חייב להיות כבול אל הניקוד שלו. בסדר? ואנחנו רגילים לברך, ככה ירושלמים מברכים, בגלל שיש אותיות אהבי, אנחנו מברכים בורא פרי העץ. ויש אותיות א' לפניכם. בסדר? אז לא כולם נוהגים כך. נכתב על זה כמה דברים בספרי ההלכה השוטים האחרונים, אבל בכל זאת ככה אנחנו רגילים, אז ככה אני אומר. חוץ מהיין שמברך עליו בורא פרי הגפן. ולשים לב, מי שניקד פה, הוא היה כנראה אשכנזי. כן, בורא פרי הגפן. בסדר? זה... מרן לא כתב כך, לא התכוון לזה. כי ברור שמרן לא ברך הגפה. אמרתי. בן חי, בן מבושל, בן שהוא עשו קונדיטון, דהיינו שנותנים בו דבש ופלפלים. בכל מקרה על יין מברכים, בעורף הרי הגפן. בסדר? למה הוא צריך להדגיש בן חי, בן מבושל? כי בהלכה יש שוני בהתייחסות בין יין חי לבין יין מבושל. בעבר, אפשר לומר, היו עיינות פה בארץ לפני 30 שנה, 40 שנה, עיינות מתוקים, מבושלים, מה שנקרא בלשון הצבא עיינות פטישים. זה היו עיינות לקידוש. היום ברוך השם, ארץ ישראל התפתחה, גם עם ישראל מתפתח, והיום יש, ברוך השם, עיינות טובים, איכותיים. דבר אחד כן ברור, מיץ פירות, טבעי, לא מפוסטר, הוא פי כמה יותר איכותי ממיץ פירות מפוסטר, נכון? אם אני קונה מיץ תפוזים סחוט, מביאים ליד הפתח של הבית כל בוקר, זה רמה אחרת מאשר אני קונה בסופר בבקבוק שמונח כבר חצי שנה על המדף. או אפילו כזה שהוא במקרר ותוקפו הוא חודש. איכות שונה לחלוטין. זה בעצם ההתייחסות של התורה. יין אמיתי, שראוי לנסך בו על גבי המזבח, יין איכותי שחכמים מדברים עליו, הוא יין חי, יין לא מבושל. בעבר, הרב עובדיה יוסף, שחיל לוחם טובים, כתב, העינות הכי טובים זה עינות כרמל מזרחי. כי בעבר גם כרמל מזרחי ייצאו רק עינות מבושלים. ובדרך כלל עינות מתוקים, או עוד כמה בודדים, שניים, שלושה סוגים. מבושלים, מפוסטרים. זה הכי קל, זה הכי פשוט, זה הכי... היום, ברוך השם, גם להם השתנתה הפאזה, וראו שהם הולכים לסגור אם הם לא יעברו לנושאים אחרים, והם שינו פאזה. תראו, בשנים האחרונות, כמה מזרחי נהיה יקב הרבה יותר מפותח ממה שהיה לפני 10 שנים. וגם להם יש הרבה עינות לא מבושלים. והעינות הלא מבושלים הם עינות איכותיים, והעינות הלא מבושלים הם העינות העיקרים יותר.
לא מפוסטר.
לא מפוסטר, כן.
אבל הם בעייתיים.
אבל אמרנו שיש גדר הלכתי, שיין מבושל מבחינת ההלכה הוא פחות טוב. כי הוא מבושל. חכמים התייחסו ליין חי כיין הרבה יותר טוב. למשל, לנסח על גבי המזבח, מותר לנסח רק יין חי. יין מבושל, יין מפוסטר בלשוננו, כן? אפשר לנסח אותו. זאת אומרת שאתה מבין כבר, כן, מעבודת המקדש, שהוא באיכות, שלא מקובלת אצל מלאכים. אצל הקדוש ברוך
הוא.
למה לא? זה, אתה מביא לי עכשיו הוראות טכניות של הרבנות. בסדר. בסדר, הרבנות שואפת לכמה שפחות אפשרויות לתקלות. אתה צודק. הרבה תקנות מתקנים. אתה יכול להגיד לך למשל שברבנות גם אומרים שאסור בשבת להפשיר לחם על גבי מחם. למה? אמר לי אחרי בירושלים. אבל לא. הוא אומר, אם אני אתיר להפשיר לחם, שבת הבא עושים לי טוסטים. הוא צודק. שחור לבן. כי זה לא בית. אבל באופן עקרוני, למה שלא יהיה אין לו מבושל? כי יש מלצרים ערבים. אז שלא יהיו מלצרים ערבים. מה הבעיה? יש מלצרים גויים רוסים? שלא היו מלצרים גויים רוסים. מה הבעיה? תעסיק יהודי. עבודה עברית. בסדר? זאת אומרת, אתה צודק שעבוד אומר כך, אבל מצד האמת, היין האיכותי הוא יין לא מבושל. אני רוצה להגיד לך שיש יינות או יש יקבים, למשל יקבי ברקן, את אותו יין שהוא מוכר בחנות לא מבושל, יש יין למוסדות. לבתי מלון, אותו יין בדיוק, שמפסטרים אותו. והוא, מי שתואם, הוא פחות. זה אחרת, אינו דומה מיץ טבעי למיץ רתוח. אין ספק בזה, כל אחד יגיד לך את זה. גם מבחינת התזונה שלו, הוויטמינים, כל מה שיש שם. מינרל, כל מה ש... בהרתחה זה הולך.
אפשר להשיג יין
חי? איך?
אפשר להשיג יין בשוק יין חי?
יין לא מבושל? היום רוב העינות הם לא מבושלים. היום רוב העינות לא מבושלים.
רוב העינות לא מבושלים?
כן, כן, כן. כל אני ככה נותן, כל רמת הגולן לא מבושל. רוב ברקן לא מבושל. חלק מעקבי תפרברג לא מבושל. כרמל מזרחי יותר מ-50% לא מבושל, לא מפוסטר. חברון לא מבושל בכלל.
כן?
לא, כתוב עליו. עכשיו הם התחילו עם זה. כי הם הבינו שזה איכותי יותר מבחינת ההלכה. וזו הסיבה שהרבה אנשים, בפרט תימנים שפוסקים לפי הרמב״ם, היו עושים יין בבית. לפי הרמב״ם אפשר לברך עליו ברור פרי הגפן. אבל שולחן ערוך פוסק פה, מזה התחלנו. בן חי, בן מבושל, מברכים עליו ברור פרי הגפן. למה צריך להדגיש את זה השולחן ערוך? כי הוא מכסה פה מחלוקת. האם זה ראוי לקידוש שלו? שולחן ערוך מביא את ההלכה הזאת בהלכות שבת, שיש מי שאומר שיין מבושל לא ראוי לקידוש. מרן מביא את זה בתור יש אומרים. סימן שאם אתה יכול לכתחילה, תקפיד בזה. במילים אחרות, קנה יין טוב. יין איכותי. בדרך כלל אין עוד... מיץ ענבים המשווק היום ברוב המקומות, לא רק שהוא מבושל, אני פעם אמרתי את זה, הוא עבר 4 מיטות בדין. סקילה, שריפה, הרג וחנק. אז זהו, יש אורגניזמים, אבל בכל מקרה זה, בסדר. לקיים פעם הביאו לי תמרים אורגניים. באמת הם היו אורגניים, הרבה אורגניזמים היו בהם. אתה רואה את זה? זה בעיה. צריכים לעשות את המין, דבר מול דבר. אני יכול להתגאות אם אתם רוצים, יש לי במרפסת בבית עציץ עם עץ תאנה. לא, אין דבר כזה, אני חושב שהוא מקום.
עציץ.
עציץ. עם עץ תאנה. אורגני. לא שום ריסוסים. אולי בתחילת הקיץ שמו לו 20-20 קצת, בשביל קצת לשבח אותו. אבל השנה יצאו באזור 20 תאנים של 6 סנטימטר, ככה, כאלה. ברוך השם, בלי עין. אורגני.
נקי.
נקי לחלוטין. נקי לחלוטין. כבר נאכל. בסדר? לא. אז יש, יש דבר כזה, אבל זה לא קיים בכל מקום. בפרט שיש לך מטע גדול, ויש מסביב עוד מטעים מרוססים, ואתה עושה מטע אורגני, הכל בא אליך. כולם בורחים אליך. יש להם מקומיות מפלט. טוב, בכל מקרה, לכן בא השולחן ערוך ואמר, בן חי בן מבושל, בן שעשוי קונדיטון, תמיד מברכים בורא פרי הגפן. ואם נתערב, אומר הרמה, יין בשחר, אז לילן אחר הרוב. אם הרוב יין מברך בורא פרי הגפן, ואם הרוב שחר מברך שהכל נהיה בדברו. זה בעצם היסוד לתחילת נושא ברכת הפירות, כשתשימו לב, השולחן ערוך התחיל מברכת בורא פרי העץ, אבל יש לי מדרגה בתוך ברכת בורא פרי העץ, והוא ברכת בורא פרי הגפן. שזה שפיץ בתוך הגובה של הטבע של ברכת בורא פרי העץ. גם בברכת בורא פרי האדמה אנחנו נראה שיש שפיץ, שזה מזונות והמוציא.
למה שמן זית לא שפיץ?
שמן זית בסעיף ד' מדובר. בסדר? תלוי על איזה שמן זית מדובר. בדרך כלל המשנה מתייחסת במסכת ברכות שמן זית שבכלל לא מברכים עליו. כמה שהוא מזיק. מכאן אני נתתי ראיה ששמן זית של חכמים בזמן המשנה זה היה כמו השמן זית, נאמר הטוב למאור שיש היום, לא הלא טוב, כי למאור הפשוט ביותר יש בו גם כל מיני שמנים אתרים ואתם כאלה שלא כדאי בכלל להכניס אותו לפה, אבל הייתה בו חומציות גבוהה, חומציות גבוהה הייתה בשמן זית, לכן היה מזיק. מי שהיה שותה שמן זית היה לו כאב בטן, הוא רץ לשירותים, יש בזה חומציות גבוהה. אבל אם אין חומציות, שמו בו למשל תבלינים, וכל אחד יודע היום שהם שמים פלפל שחור או מלח בתוך שמן זית, יורד את החומציות. אז אם הוא מטובל, כן מברכים עליו, אבל זה בסעיף דדת. וזה בעצם מוריד את החומציות. לכן סתם שמן בזמן חכמים זה היה שמן שהיה חומצי. והיום יש לנו שמנים טובים. שמן זית טוב, פחות מאחוז חומציות, 0.8, 0.6 אפילו. אחוז חומציות, אתה יכול לשתות כף בבוקר, לא רק שזה לא מזיק, זה גם מבריא. ואפילו אני יכול לתת לך לטעום כזה שיש לו אפילו טעם מתוק. חושב ששם שם סוכר. אז זה טבעי, אמיתי, לא של הערבי. מה? כן. הוא שתי לחלוטין. זה לא מה שהתכוונו. עוד פעם, אתה רואה מציאות משתנה. היסוד הוא אותו יסוד. היסוד של הברכות, מזיק או לא מזיק. שותים את זה, לא שותים את זה. מציאות משתנה. לא שינינו שום דבר בדברי חכמים. לקחנו דברי חכמים ויישמנו אותם למציאות המשתנה שלנו. טוב, בעזרת השם, אנחנו מחר נמשיך. מחר הלכות תשובה. תאמין לי שאני לא יודע. מה כתוב שם?